חי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי. הערב במהדורה המרכזית, הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לבית שמש, שם קרא למגזר החרדי לצאת ולהתחסן. אני פונה למגזר החרדי לכו להתחסן, כי החיסון מציל חיים ורק יחד נוכל להביס את הקורונה. פרקליטיו של ראש הממשלה נתניהו הגישו היום מענה לכתב האישום המתוקן נגדו וטענו כי נתניהו מואשם במעשים שכלל לא נחקר עליהם, עובדה שמוכיחה עד כמה אבסורדים עתיקים נגד ראש הממשלה. לקראת ישיבת הממשלה שתארך מחר ובה יוכרע האם יימשך הסגר הכללי ולמשך כמה זמן, במשרד הבריאות בוחנים את האפשרות לדרוש את הארכת הסגר בשבועיים. לאחר הטענות על עיכובים מצד היועץ המשפטי לממשלה, שר הביטחון בני גנץ שוחח היום עם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, והשניים סיכמו כי מחר תאשר הממשלה חובת בדיקת קורונה לפני ההמראה לישראל. והתנועה לאיכות השלטון הגישה בקשה לצו ביניים בעתירה כנגד פרויקט הביטחון התזונתי שיזם שר הפנים אריה דרי, ודרשה להקפיא את הליכי העברת המידע על הזכאים מהרשויות המקומיות לזכיינית שופרסל. המהדורה המרכזית יום שני, העורכת הראשית אסתי פלד, המפיק שלמה פולק, הטכנאי אורי כהן, באולפן איתי גדסי. שוב שלום לכם בערב טוב, המהדורה המרכזית יום שני כאן בכל חי, ואנחנו נפתח כמובן עם נתוני הקורונה להיום, ונאמר ערב טוב לכתבנו לענייני בריאות צבי טסלר.
ערב טוב איתי.
אז אנחנו שומעים את הנתונים, יש איזושהי התייצבות, בוא ספר לנו מה הנתונים מהיום, מה קורה גם במצב התחלואה וגם כמובן בחולים, לא רק במאומתים, חולים קשה, נפטרים.
אז אנחנו מדברים ככה, קודם כל מבחינת התמונת המקרו של המדינה כולה, התייצבות היא מילה אולי קצת מרחיקת לכת, אבל בהחלט אפשר לראות שהעלייה היא בקצב יותר מתון. אמנם אתמול היה סי במספר החולים קשה החדשים, אבל העלייה מיום ליום היא עלייה קטנה יותר, זה לא מאוד מנחם, כי זה אומר עדיין שיש הרבה מאוד אנשים שבמצב קשה מאוד, ובהתאם לזה גם לא מעט נפטרים, אבל כן איזושהי ירידה שהיא מתואמת, רואים את ההתאמה בין מקומות שבהם יש הרבה מאוד חיסונים, למקומות שבהם יורדת התחלואה.
כלומר זה אומר שאנחנו מתחילים לראות איזשהו אפקט של החיסונים, או שעדיין לא?
במידה מסוימת, כן, צריך להגיד את זה מאוד בזהירות, כי אנחנו רק עם נתונים ראשונים, אבל כן רואים שמקומות שבהם יש הרבה מאוד חיסונים, גם שיעור החולים קשה שם יורד, ואנחנו עוד רואים שהעלייה הגדולה בחולים קשה היא לא בקרב המבוגרים דווקא, אלא דווקא בקרב צעירים יותר, גילי 40-50, שם יש את הזינוק בתחלואה הקשה, אבל פה אני שם כוכבית גדולה מאוד, כי זה מדובר על כלל המדינה. כשמדובר על הציבור החרדי, אז בשבוע האחרון יש זינוק גדול מאוד, גם בקרב חולים קשים בני 60 ומעלה, וזה הרבה מאוד, אתה יודע, לא צריכים הוכחות, רואים את זה סביבנו, בבתי הכנסת, אצל השכנים, הקרים, בני הודים, השם ישמור, יש הרבה מאוד אסונות ואנשים שנמצאים במצב קשה, אבל גם על הטבלה רואים שעל הגרפים שבקרב התחלואה, למשל במגזר הערבי יש אפילו סוג של התייצבות וירידה קלה, במגזר הכללי עלייה מאוד מאוד מתונה, אבל לציבור החרדי בשבועיים האחרונים אנחנו רואים עלייה אחרי עלייה, למעט ביממה האחרונה עלייה אחרי עלייה, והנתונים האלה מטרידים מאוד. בין היתר,
האם אנחנו יודעים מה המקור? כי אנחנו רואים דברים שאמר לפני זמן קצר רוני נומה, פרויקטור במגזר החרדי, והוא אומר שרוב המוסדות, 85% במגזר החרדי, סגורים. יודעים איפה הנקודה שבגללה יש עלייה בתחלואה?
אנחנו רואים קודם כל שבאמת התחלואה ממוקדת בקרב צעירים. צורך העניין, 55% מהחולים בקרב גילאים צעירים בארץ, בגילאי גנים ובתי ספר, הם מהמגזר החרדי. 55% מכלל המאומתים בארץ. בכלל הגן בבתי הספר, בגילאי בתי הספר, התחלואה יותר גדולה מאשר בשאר האוכלוסייה, גם באזורים הירוקים, וזה בין היתר משוייך, לפחות על פי הערכות ראשוניות, למוטציה הבריטית, שככל הנראה היא פוגעת לא מעט, אולי אפילו באופן מוגבר יותר, בקרב צעירים, אבל היא כמובן פוגעת לא רק בהם, והיא פוגעת ומדביקה מאוד גם בקרב מבוגרים, ואין ספק שככל שמקפידים פחות על ההנחיות, ככל שהם נזהרים פחות ממגעים, מהתקהלויות, כך מגדילים את הסיכוי להידבק ולחלות באופן
כזה. טוב, אני חייב עוד נתון איתך ככה בקצרה. אנחנו רואים מסקר שאנחנו ערכנו, אמנם לא סקר מקצועי, אבל לפחות משאל בין מאזיני כל חי, ואנחנו רואים שם איזושהי נתונים קצת מעניינים במי שהתחסן. אנחנו רואים שליטאים התחסנו יותר, ספרדים פחות. אנחנו יודעים להצביע למה זה קורה?
אנחנו יודעים שקודם כל הרבנים קראו להתחסן, ככל שזה קהילות שבהן יש יותר מפיצי פייק ניוז, יותר סוכני שקרים שמפיצים שמועות.
הבנתי, אתה אומר השמועות מגיעות. כן, הבנתי. טוב, אני תליתי את זה גם לקריאה של הרבנים, מרן שר התורה הרב חיים קניאבסקי, שקרא להתחסן. טוב, נדון על זה בהמשך המהדורה. תודה רבה לך, כתבנו צבי טסלר.
ערב טוב.
עכשיו נאמר ערב טוב לשר האוצר ישראל כץ.
ערב טוב איתי.
ערב מצוין, אני חושב שרעיון כזה בעיצומו של משבר הקורונה, אתה יודע, אתה נקרא לזה חתן השמחה, בסופו של דבר הקורונה הביאה איתה לא רק משבר בריאותי, אלא גם משבר כלכלי חמור, שמביא לגירעון שלפי הנתונים שפרוסמו רק לפני מספר ימים, 160 מיליארד שקל, שזה בעצם אולי הגירעון הגבוה ביותר בישראל, מאז האינפלציה של שנות ה-80, איך אתה כשר אוצר, והצגת תוכנית היום ליציאה מהזה, אבל מאיפה המדינה תביא את המיליארדים האלה אם לא מהציבור?
טוב, כל הדברים מוסדרים. אני אכן הוצאתי לדרך תוכנית סיוע, שבניגוד למה שהיה בעבר, תוכנית מאוד אפקטיבית לעצמאים, לבעלי עסקים ולמובטלים. פרסנו רשת ביטחון עד ליוני, זה היה עוד, התחלנו זה חצי שנה אחורה עוד, ובעצם נתנו ביטחון כלכלי וגם מעבר לזה למי שיודעים שהם ייפגעו או שהם יצאו לחל"ת תוצאה מסגירת מקומות עבודה. אנחנו מעדכנים את הסיוע הזה ככל שנדרש לגבי דברים שמתפתחים במהלכו. עכשיו אנחנו בהחלט מביאים תוכנית גדולה של סיוע לקראת חזרת המשק לפעילות, על מנת לעדכן את תוכנית הסיוע, את הצמיחה, כדי להביא לצמיחה במשק ולפתיחה ולחזרה לפעילות כלכלית מלאה.
כלומר, אתם במשרד האוצר אומרים, החיסונים ישפיעו בטווח זמן של בוא נניח עוד חודש, חודשיים, משהו כזה, ואז המשק חוזר לפעולה.
נכון, צריך להבין שכשאנחנו מסתכלים על הנתונים של המשק הישראלי, בצד הסיוע הנרחב שאנחנו נותנים, מעבר למענק עכשיו של צ'ק לכל עצמאי ולכל בעל עסק שנפגע, בגובה שבין 3,000 ל-50,000 שקלים שינתנו לקראת סוף החודש, תחילת החודש הבא, בנוסף לסיוע רגיל שמקבלים כל חודשיים עד 15,000 שקלים מענק סוציאלי אישי, עד 500,000 שקלים בהתאם לפעילות העסק על הפגיעה בהוצאות, בהתאם להוצאות הקבועות, וכמובן כל תשלומי ארנונה למי שנפגע מ-25% ומעלה. יש כאן סיוע מאוד מסיבי, אבל כמובן שכולם מצפים לחזרה לפעילות ולפתיחת המשק. לצד זה, ההישג הגדול שהיציבות של המשק, שהפגיעה במשק היא הייתה בין הקטנות בעולם, 3.3% מהתוצר בלבד ירדנו, לצד דרום קוריאה ועוד מדינות בודדות. אנחנו נפגענו הכי פחות, ואכן חברות דירוג האשראי הבינלאומיות, שלושת החברות המובילות, כולם שיבחו את ניהול המשבר על ידי ישראל, על ידי הממשלה, משרד האוצר.
כן, אבל מה המשמעות של השארת הדירוג לציבור הרחב?
משמעות גדולה מאוד, כי אנחנו יודעים לגייס כסף במחיר זול, ולתת לציבור במחיר זול, גם למענקים, גם לשימוש האישי. בעצם אם היו מורידים לנו את דירוג האשראי, אז הכסף היה הרבה יותר יקר, והיה עולה לנו הרבה יותר, והיינו צריכים לשלם הרבה יותר ריבית וחובות. עכשיו,
כן, אבל מהצד השני, האג"חים האלה זה גם משהו שאנחנו נשלם. אמנם הנכדים שלנו,
אבל כל כן. חברות הדירוג בדקו את יכולת ישראל להחזיר את ההלוואות ולהוריד את הגירעון, וכולם ציינו את הוודאות ביכולת שלנו לעשות את זה. צריך להבין, מחר והתוצר נפגע מעט, וגם כן לקראת סוף השנה אחוז הגבייה הלך ועלה, אז כל הגירעון הזה זה כסף שנתנו לציבור. עם הכסף הזה אנשים מקיימים את העסק, את הפעילות העצמאית שלהם, מזה מקבלים דמי אבטלה, שאנחנו נמשיך אותה ככל שידרש עד שהמשק יחזור לפעילות. כל הדברים האלה, בנוסף נאמר, שנתנו למשרד הפנים 700 מיליון שקלים על מנת לחלק תלושים.
כן, תוכנית ביטחון תזונתי.
נכון, אז כל הדברים האלה, הסיוע למערכת הבריאות, רחב ביותר, 18 מיליארד שקלים ניתנו למערכת כתוספת, על מנת לטפל בכל הדברים, לכן גם בישראל אפשר לחסן, גם לרכוש את החיסונים, וגם לבנות מערכת שלמה שמטפלת בביצוע החיסונים על התשתית שקיימת. כל הדברים האלה מאפשרים לעבור את המשבר, לעבור את המשבר בדרך טובה, ביחס לכך שאנחנו נמצאים באסון הכלכלי הכי גדול של 100 השנים האחרונות, ודאי מקום מדינת ישראל, לעבור את זה ולהניח את היסודות של המשק לצמיחה וחזרה לפעילות, עם התוכניות שאנחנו מלווים אותן. לכן אנחנו בין המדינות שהתמודדו בצורה הכי טובה, וכל הטיעונים האלה, אבל נתתם סיוע, אבל יש גירעון. יש גירעון כי נתנו סיוע, ואנחנו נכניס את המדינה למתווה של 10 שנים.
אני חייב אבל לשאול אותך על התוכנית הכלכלית הזאת שאתה, אני מניח שהיא תצטרך להגיע לכנסת, השאלה כן. אם תוכלו להעביר אותה בסופו של דבר, אתה יודע, מפלגות אחרות יבואו ויתנו, יש כאן כלכלת בחירות, שר האוצר עושה כאן, ולא בטוח שהם יאשרו את זה.
אני אומר לך, איתי, עד עכשיו הצלחתי להעביר את כל התוכניות, תוכנית של 90 מיליארד שקלים, העברתי אותה פה אחד גם בכנסת, רוצה לעבר תוכנית הסיוע עכשיו של צ'ק לכל עצמאי ולכל עסק שנפגע, משום שאני מביא דברים שהם בגדר קונצנזוס ודברים שהם הכרחיים. עכשיו אני אביא את התוכנית לממשלה, יצטרכו לאשר אותה ונביא אותה לכנסת, ואני רוצה לראות סיעה בכנסת שתעיז לא לתמוך באותו סיוע.
לא, הם יבואו ויגידו, תשמע, תקציב לא יכלתם להביא, תוכנית סיוע כזאת ערב בחירות, שאנחנו כבר נמצאים חודשיים לפני בחירות, אתם כן מביאים.
קודם כל, העברתי תקציב המשכי של 21, אולי לא שמו לב, אבל העברתי 420 מיליארד מתוך 426 מיליארד, ולכן המשרדים יכולים לפעול עכשיו. העברתי 52.5 מיליארד סיוע קורונה, ולכן מינואר גם כן, מהחודש הזה, ממשיכים את כל הסיוע ומתאימים אותו. וכשאני צריך להביא עוד קופסת קורונה, איך אמר בזמנו לפיד, מה שקשור לקורונה אני אתמוך. בוא נראה אותו, ואת אביגדור ליברמן, ואת כל מי שמיוצג כאן בכנסת, בוא נראה שלא יתמכו בדבר כזה. אני מעריך שאני אצליח להעביר את זה. אני הודעתי ליועץ המשפטי לממשלה, ואמרתי לו שיהיה ברור, זו ממשלת מעבר, אבל ממשלת מעבר בזמן קורונה. ואם יש אירועים בריאותיים, או צורך לסייע בעקבות המצב הבריאותי, אני אביא את הסיוע ואני אביא את ההחלטות. הקורונה לא יוצאת לחופש,
כן.
ואני לא יוצא לחופש, ואני גם העדפתי להישאר בפעילות במשרד האוצר, על פני עמידה בראש מטה הבחירות, כמו שהייתי בפעם הקודמת, משום שאנחנו חייבים ללוות את כל המשברים ואת היציאה מהמשבר בדרך נקונה, ואני מצפה מכל סיעות הכנסת להתלקט סביב הדברים האלה.
דרך אגב, אתה תחזור למשרד האוצר בהנחה שנתניהו ירכיב ממשלה?
בהחלט. אני מבחינתי...
כלומר, אתה לא מתחרט שלקחת את התפקיד הזה דווקא בעת משבר.
אני חושב שזה התפקיד הכי חשוב בממשלה, ואני עושה אותו בצורה טובה ביותר. אני מקבל החלטות נכונות. אני עומד, עושה את הדברים, ועובדה, המצב הוא כפי שהוא. אם לא היינו נותנים את הסיוע, היה לך מיליון מובטלים שרצים רעבים ברחובות, עוד 100,000 ו-150,000 עסקים שהיו נסגרים ומתמוטטים, וכל קבלת ההחלטות והעמידה בלחצים, והיכולת להיות קשוב, ולהיות גם עם חמלה, גם לשכבות החלשות, גם לנכים, שאנחנו נמשיך להם את המענקים השנה. וכל הדברים האחרים, אני יודע, זה מעורר על היזם של אותם חוגים אליטיסטים, ואלה שלא מתמצאים, מה פתאום לשלם למובטלים ולאחרים, כי זה אנשים שכן רוצים לעבוד, ואם נמנע מהם, אנחנו צריכים לסייע להם. אותו דבר כן. לעצמאים הקטנים.
כן, וטענות אחר כך שהמדיניות הזאת גם גורמת לכך שאנשים יושבים בבית ולא שווה להם ללכת לעבוד.
אמן לי שאנשים לא רוצים לשבת בבית, ו-90% מהאנשים חוזרים מיד לעבודה ברגע שהם יכולים, ובשאר אנחנו מטפלים על ידי הכשרה מקצועית, במתן תמריצים שניתן על ידי מזכורות חל"ת תוך כדי עבודה, כדי שיחזרו גם לעבודה. אנחנו יודעים איך לעשות את זה, לחוות בגבם, כמו שעושה בנט ואחרים, ולהגיד לזרוק לרחוב 600 אלף מובטלים, ולא לתת להם כסף, זו פשוט אמירה מתנשאת, אמירה ממגדל השן, של מי שלא מתמצא, זה השכנים, אולי הוא לא היה במקומות האלה, זה אנשים נורמטיביים, אנשים שעבדו, שהעסקים שלהם נסגרו, כלומר אלה שהעסיקו אותם, ואנחנו עוזרים להם כל פעם לעבור את התקופה ולחזור, וכך אנחנו נעשה את זה, וצריך להבין שאנחנו יודעים להחזיר את הגירעון הזה במצווה שלא על חשבון ההתפתחות של המשק, על ידי צמיחה וחוקים ורפורמות שאנחנו נעשה, כן. וכל העולם משבח אותנו, חוץ מ2.5 פרשנים, שכל פעם הם אומרים שהדירוג ירד והמשק יקרוס, והם כל פעם מתאכזבים שזה לא קורה.
וזה מעניין באמת בסוגיה הזאת, כי בסוף אתה נמצא, אתה שר אוצר בעת משבר, כלומר אתה לא בא בתקופה שאתה אומר, שמה, אני, מה שירשם בסוף כשאני אצא, זה נניח כחלון מחיר למשתכן, או נתניהו כמה הוא הוציא את ישראל ממשבר כלכלי בזמנו, וכו' וכו'. עד כמה אתה חושב שבראי, אתה יודע שלעוד כמה שנים ישראל כץ יהיה שר האוצר שבאמת הצליח להוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי של הקורונה?
חד משמעית, משום שכאן כל המהלכים שעשיתי, הם הובילו לכך שעברנו ביחד את התקופה הזאת, ואנחנו נצא ממנה, ואני גם מכין הרבה חוקים של צמיחה, רפורמות, הורדת חסמים ורגולציה, שיאפשרו תחרות, יאפשרו פעילות, שתוציא את ישראל גם לצמיחה ואת המשק לסגשוג, והכל יחזור לצמיחה גדולה ולפעילות גדולה.
במשבר כזה יש גם זמן לתוכניות, אתה יודע, רגילות מה שנקרא, או שהכל מתעסק בקורונה כרגע?
אנחנו מטפלים בהכל. גם התוכנית שאני מביא עכשיו היא תכלול חוקים והחלטות שבאות לאפשר צמיחה ותחרות והתפתחות של המשק. הכל צריך לבוא ביחד. כמובן שיש דגש עצום על הסיוע בתקופה הזאת, אבל ביחד עם זה מטפלים גם בשמירת היסודות והרחבת היסודות של חזרת המשק לפעילות רגילה, לתחרות, לצמיחה ולכל שאר הדברים.
כן. טוב, עוד רגע נעבור לפוליטיקה, ואני חייב לשאול אותך, מה גרם לך להכריז חודשיים לפני בחירות על מינוי מנכ״ל חדש, ואתה יודע, לא להשאיר את ערן יעקב?
קודם כל, ערן הוא מנהל רשות המיסים, הוא הסכים לשמש מלא מקום לשלושה חודשים. מאחר ושלושה חודשים עמדו לפקוע, אז באופן טבעי, איתרתי מועמד, שאני מכיר אותו, היה שבר שברת מעט לשעבר, חוצי ישראל, הוא ניהל חברות גדולות במשק, הוא היה גם בתפקידים עוד אצל אריאל שרון, מנהל מרכז השקעות, יש לו הרבה קישורים. הוא מוכן לבוא, להירתם, להתגייס, להיות חלק מהצוות, וזה דבר שהוא מתבקש, ויש ועדת חריגים, צריכה לאשר, למנות מנכ״ל בתקופה הזאת. אני בדקתי היטב קודם, נתנו לי אור ירוק, ואני התחלתי לנוע, זה הכל. זה שיש כאן גורמים שבכל דבר מנסים לחפש סיבות עקומות, אז הגורמים האלה בסופו של דבר לא משפיעים עליי ועל השיקולים שלי. אגב, אני הצעתי לאיראן להיות מנכ״ל ולבקר על רשות המיסים, הוא לא רצה. ולכן צריך למצוא מנכ״ל.
כלומר, לא צריך לחפש בכל מינוי כזה או אחר.
יש כאן תקשורת עם כותרות, למשל ראיתי באיזה עיתון כלכלי כותרת, הדיל הסודי בין כץ לליצמן על הדיור. הסתכלתי, בדקתי, אמרתי, אין שום דיל. בעצם שום דיל סודי, יש החלטה של המינהל, כל דבר שם הוא כותרת כאילו מיטיבים עם החרדים, שקר גס, פשוט
טוב,
פתחנו...
טוב, שם תוקפים אותך בגלל החרדים, אתה יודע, לא בגלל ישראל כץ, כי בעצם אומרים שאתה סגרת איתו דיל של דיור מוזל...
שקר מוחלט. כן. פשוט באזורי הביקוש אמרנו שאנחנו נפתח את זה לתחרות רגילה, הם יבצעו את הכל, הכל גלוי, היה מסע אותן של חודשים בין הצוותים המקצועיים. יש כאן עיוות אחד גדול, יש תקשורת שכבר לא תקשורת. היא הפכה לביטעונים של תעמולה. כל היום הם אומרים, החיסון, אבל יקר, הסיוע, אבל יש גירעון. על כל דבר יש להם את ההיפוך, כן? למרות שכל גדולי הכלכלנים בעולם, כמו שאמרתי, כולם מלאי הערכה לפעילות שלנו ולמה שאנחנו עושים כאן. אבל אני מקבל את ההחלטות בדיוק כמו כפי שנדרש, ואני יודע לטפל בדברים. אומרים, נותנים דמי אבטלה, מובטלים לא ירצו לחזור לעבודה.
כן, בכל דבר אפשר למצוא.
אין סיוע לעצמאים, העסקים קורסים. יש גירעון גדול. המשק סגור בגלל אכיפה בררנית, בגלל החרדים. אין תוכנית כלכלית לטווח ארוך. הנה, כל הטיעונים האלה, ים שלם של מופיעים, פוליטיקאים, פרשנים איתם עצמם, כל היום עיתונאים, כל היום מדקלמים את הדברים, מנסים לעשות שטיפת מוח לציבור. אבל הנתונים, בסופו של דבר, דירוג האשראי נשאר גבוה, הוא לא יורד, המשק לא קורס, משרד האוצר מתפקד, המערכת עובדת, הסיוע ניתן, כל הגירעון, המתווה של הורדת הגירעון, זה דבר שיתחיל בצורה מסודרת, לא על חשבון הפעילות השוטפת. כך אנחנו עושים, וכך, אגב, ארצות הברית עכשיו הביאה תוכנית סיוע חדשה, עם הרבה מאוד דברים דומים למה שאנחנו עושים, כולל תוכנית סיוע למובטלים עד חודש ספטמבר בשנה הזאת. הנה, גם הם חוזים שצריך לתת רשת ביטחון, גם כן למובטלים ולשאר הגורמים.
השר כץ, אתם החלטתם לתת לאומנים, לתרבות 70 מיליון שקל, לא חשבתם שזה אולי ישמש את הקמפיין של חולדאי לפתיחת אירועי התרבות בימים הקרובים, כמו שהוא הכריז?
שמע, אני ישבתי חודשים עם כל אנשי התרבות והאומנות, מארגון המוזיקה הים תיכונית, עד שייקל לוי ויורם גאון, ואביב גפן וכולם, וישי ריבו, וכולם ישבנו, שמענו אותם, ושלומי ברכה וקובי עוז, ויש את הממוסדים ויש את הלא ממוסדים, ואנחנו גיבשנו גם בשיתוף שר התרבות חבילת סיוע, ועכשיו אנחנו חידשנו את הדבר הזה, ובפגישה המסקרנת בנוכחות ראש הממשלה ואביב גפן, אז הודענו על התוואי הזה. זה תוואי שהוא דומה לדברים שאנחנו עושים עם הרבה מגזרים אחרים. אני עכשיו עובד למצוא פתרון לחדרי הכושר, מצא לו פתרון לנשים יולדות ולנשים בחופשת לידה, שבגלל שינוי הכללים הם נפגעו ולא עמדו לקבל תשלומים.
בקיצור, כל תחום יקבל את המענה שלו.
נכון, יש רשת ביטחון כללית, מעדכנים אותה, ומדי פעם שרואים שיש חריגים, מטפלים בהם.
ברשותך, בוא נדבר גם קצת פוליטיקה ככה בזמן שנותר לנו. מה אתה חושב על הריצה של גדעון סער?
אין לי מה לחשוב, הוא עזב את הליכוד על בסיס אישי. אם הוא היה שר אוצר, הוא לא היה עוזב.
אז אולי זה מעלה לנו את הנקודה, אתה יודע, קצת רגישה, אבל אתם בליכוד לא מהירים לראש הממשלה על, נקרא לזה, החרמות או סימונים שלו, של אנשיו, כנגד פוליטיקאים, כשבסוף זה גם מכה בכם, בליכוד, נגיד בנט, שר, יועז הנדל, אתה יודע, הרבה מהבולטים היום במערכת הפוליטית, זה אנשים שעבדו איתו וסוג שלו הורחקו במידה מסוימת.
אני לא נכנס לדבר הזה, אני רק אומר, יש אנשים שהיו בליכוד, ועזבו את הליכוד, ואחרי שעזבו את הליכוד, פתאום הם אומרים רק לא ביבי, או פתאום זה על רקע אידיאולוגי. אני אומר, אנשים רוצים לעזוב, שיעזבו. אני, הליכוד זה בית. בית לא עוזבים, אני לא עזבתי אף פעם, ולא אעזוב את הליכוד. אני נאבק ופועל בתוך המסגרת, וברוך השם מצליח להשפיע. ולבוא עכשיו...
אתה יודע, בסופו של דבר גדעון סער מסתכל רחוק, הוא אומר, היום אני ממצב את עצמי, נכון, לא בתוך הליכוד, אבל אני הולך באיזושהי מפלגה, ואני ארוץ עד היום, זו הסיבה שהוא גם לא יושב עם נתניהו, כך הוא מצהיר, עד היום שנתניהו ילך, ואז אני אחבור חזרה לליכוד.
אין דברים כאלה, אין לעשות סטארט-אפ בחוץ ואקזיט בפנים, הדברים האלה לא עבדו אף פעם, אתה יודע, היו פורשים בעבר, לא הצליחו. ראש הממשלה הבא, אחרי נתניהו, כאשר הוא יחליט לפרוש, בעזרת השם יבוא מהליכוד, כל עוד הציבור יהיה ימני. אם הציבור יהיה שמאלי, אז יבחרו מישהו מהצד השני. יש מפלגות לוויין, יש ברית עם מפלגות החרדיות, יש מפלגות לוויין, מפלגות אווירה. כל פעם באה מפלגה ונעלמת, אנחנו רואים את זה. וסוף הזו הליכוד אנחנו רואים, הוא לא נפגע בבסיס כוחו. אנחנו נאבק על אותם מנדטים, שאולי אומרים להם, תשמעו, קשה לכם, אנחנו נמציא פתרונות אחרים, כל אחד בסגנונו. בסופו של דבר אנשים יסתכלו ויגידו, הכלכלה פועלת בעוצמה כדי לסייע וכדי להכין את המשק הלאה. הבריאות, תראו את החיסונים שראש הממשלה השיג, שאדם אחר אדם, אישה אחר אישה, גבר אחר גבר, הם מקבלים חיסון ויוצאים מטווח הסכנה. אין דבר כזה בעולם. עכשיו, לקחת את זה ביחד עם הסכמי השלום, שהוא שלום כלכלי, עם שמירה על הביטחון, בסופו של דבר זה לא לוקסוס, אנשים יבחרו. אלה שבהשקפת העולם הזאת, אני מאמין שיותר ויותר ששקלו להצביע לבנט או למפלגה של גדעון סער אחרים, כן יחזרו לליכוד כדי לחזק אותו.
הופתעת מהעריקה של זאב אלקין?
שלא היה לי ממנו הרבה ציפיות, כי היה לי איתו בדיוק ויכוח על נושא הפחתת שכר הבכירים, והוא היחידי שהלך והגיש ערעור, אחרי שכבר שכנעתי את ניסנקורן, להוריד את ההתנגדות, שהוא לא רצה בהתחלה בגלל השופטים, ופתאום הוא הגיש ערעור. עכשיו, בכל ערעור, אתה יודע, אתה תמיד אומר, אז למה לא זה, ולמה לא זה, ולמה לא זה? בסוף אתה בעצם חושב על עצמך, ואתה לא רוצה שיורידו לך. היה לי איתו ויכוח, אני הופתעתי, בהחלט שהוא עזב, הוא היה אמור להיות חלק מהליכוד, ושמעתי אותו מגן בלעת על ראש הממשלה ועל הליכוד, עד יום יומיים לפני זה, ועכשיו הוא אומר ההפך הגמור. אני אומר במפורש, אנשים, מי שרוצה לעזוב, עוזב. אבל לבוא, ראיתי איזה קונסול לשעבר ואחרים, שרק קיבלו מינוי, רק קיבלו סיוע, פתאום מתברר איזה עומק של עוינות, ושלילה, יש להם כלפי ראש הממשלה, זה דבר שבאמת מוזר בעיניי.
אתה אבל פוליטיקאי ותיק, אתה יודע שכפיות טובה זה משהו שהוא חלק מהמקצוע בפוליטיקה.
אבל תשמע, איתי, לא מרוויחים מזה. כי אני, אתה יודע, בכל מפלגה יש אנשים שנכוו ועברו קשיים, ואפילו בתפקידים בכירים ואחרים, וידעו לנשוך שיניים ולא הוציאו את הכביסה מלוכלכת החוצה, ולא באו וטפלו. סופו של דבר, אלה אנשים שהמשיכו והתחזקו וחזרו. יש עליות, יש מורדות.
כן.
לבוא, לשבור כלים בדרך כזאת, עם טיעונים, בעצם מנצלים את התעמולה התקשורתית, התגייסות התקשורת, נגד נתניהו והליכוד, כדי שלא יימתח עליהם ביקורת. אם זה היה בנסיבות רגילות של תקשורת אובייקטיבית, היו מגנים אותם בכל תוקף, וכל יום משמיעים את מה שהם אמרו קודם.
תגיד, אתה חושב שיש סיטואציה לקואליציה של 61? אנחנו רואים את נתניהו משקיע במגזר הערבי, במגזרים שהוא לא פנה אליהם בפעמים הקודמות?
תראה, אני למדתי שאנחנו צריכים להשקיע בזה שיהיה ליכוד גדול ככל שניתן. וכמובן, יש את המפלגות החרדיות, יש להם את הקהל שלהם. ליכוד גדול ככל שניתן, זה דבר שיכריע את המערכה הזאת. אם יהיה פער גדול לטובת הליכוד, מול כל מפלגה אחרת, אז נתניהו יהיה ראש ממשלה. אם זה יהיה מפלגה אחת גדולה מאוד, מול רסיסים של מפלגות קטנות, גם מבחינה ציבורית לא תהיה לגיטימציה להוביל מהלך אחר. כי בדרך כלל שהיה, נגיד, גנץ מול נתניהו, וקיבל 30 משהו מנדטים, 3 מערכות בחירות, אז היה כאן אתגור. בסופו של דבר זה יתרסק. כי זה לא היה באמת אמיתי, וראינו את זה, ראינו מה קורה עם זה.
כן.
לכן, מי שרוצה לאתגר ראש הממשלה, הוא חייב להביא תמיכה ציבורית מאוד רחבה, כדי לייצר אלטרנטיבות. ככה אני רואה את זה. כרגע,
טוב, לא נפתח את נושא גנץ עכשיו, אתה יודע, זה סיפור אחר.
לא, אבל... לא, אני לא מדבר על גנץ, אני מדבר עכשיו על העתיד.
כן.
מי שרוצה לאתגר, צריך להביא תמיכה מאוד רחבה, כדי להצטייר כאלטרנטיבה. בינתיים, אני לא רואה את זה, ואני מאמין שמתקדמות מערכת הבחירות, המפלגות האלה יחלשו עוד יותר.
שאלה לסיום, ככה דיברת על השותפות הטבעיות, יום שני בדיוק עוד שבועיים, הראשון לפברואר, ייכנס לתוקף חוק הגיוס, אחרי שבגץ לא ישר דחייה נוספת. יש איזה פתרון ככה באופק?
אני מניח שתהיה בקשה לדחייה בגלל בחירות, אני חושב שהיה צריך לטפל בזה. אני גם כשר אוצר, אני מסתכל גם על ההיבטים האלה, גם על הנושא בהיבט הלאומי וגם בהיבט הכלכלי. אני חושב שצריך כבר לרדת הרבה דברים פוליטיים שליוו יותר מדי את הנושא הזה. אפשר לגבש כאן דברים בהסכמה רחבה כדי לאפשר לציבור הזה גם ללמוד וגם לתרום וגם לעבוד. אפשר לעשות את הדברים. חבל שזה גם כן נמשך מסיבות פוליטיות של להחזיק את החרדים, את הציבור הדתי, יותר כבני ערובה.
כן. שר האוצר ישראל כץ, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה איתי, כל טוב.
תודה רבה, ערב טוב. פרסומות, מיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב. הערב ב8 זה קורה. ההגרלה הגדולה של עלי שיח על דופלקס מפואר ויוקרתי. באירוע אומנותי חסר תקדים, בהשתתפות גדולי הזמר, זן וילוויינברג, אישי לפידות, משה לוק, ובניזוחו של המאסטרו יואלי דיקמן, מנחה אבי מימרן. שידור חי כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
רותי, הכביסה שוב יצאה כמו דיקט.
קשה לכביסה לצאת רכה וריחנית מהמייבש? לקראת סוף פעולת היבוש, רססי סנו מקסימה למייבש, ישירות על הבגדים, וטעני מכביסה רכה וריחנית. בנוסף, ניתן גם לרסס לתוך הארון או על הכביסה התלויה על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש, הנוסחה לכביסה רכה, ריחנית ונעימה.
זה היה הטיפ היומי, בעדיפות חברת סנו.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
אחינו בית ישראל, יום שלישי הקרוב הוא יום שנקבע כיום תענית הדיבור העולמי. כל משפחה שתיקח על עצמה תענית דיבור רשאים יהיו להעביר 3 שמות לפדיון נפש על ידי הרבנים שליטה להצטרפות 054-275-1753 054-275-1753.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בדעת סיידה החרדית. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417-417- לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד 28 בינואר תתוו בשבט תשפ"א באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מגיש משרד הפנים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לפרשנים יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
ערב טוב.
ערב מצוין. טוב, עוד מעט נגיע לנתניהו וכו' וכו', אבל דווקא הפריימריז בבית היהודי זה נושא שהוא מאוד מעניין, כי יש גם השלכות לגבי, נקרא לזה, הערבובים של ראש הממשלה, כי מי שיהיה יושב ראש הבית היהודי, למרות שזו מפלגה מאוד יבול דל כרגע, אבל כנראה יהיה לזה השלכות על חיבורים, אולי לבצלאל סמוטריץ', אולי לאחרים. בוא נתחיל איתך, אבי, עד כמה הדבר זה יכול באמת להשפיע, ובכלל למה זה אמור לעניין אותנו היום?
זה מעניין אותנו, כי זה ישליך על ה-61, מה שביבי בונה, להגיע ל-61, לפחות לאיזה ציר של 55, שימנע הקמת ממשלה בלי תמיכה אקטיבית של הערבים, ואם אנחנו נראה מישהי אחרת, כחגית מה שנבחרת שם, אז ההנחה היא שהיא תחבור לימינה, וממילא סמוטריץ' יהיה כבר על גבול אחוז החסימה, והוא יצטרך גם כן לחשם מסלול מחדש. לכן הסיפור הזה רלוונטי מאוד, בסוף כשאנחנו מסתכלים על הגוש הזה חרדים, סמוטריץ' נתניהו, תהיה משמעות כאן לבחירות שיהיו, יעקב מן הסתם יוכל להרחיב גם כן.
יעקב, לעובדה שראש הממשלה משגר סרטון, מה זה אומר?
הוא אומר שהוא עושה מה שהוא עושה בכל מערכת בחירות, בוחש בימין, עושה חיבורים, דואג שלא יפקידו קולות. הוא עשה את זה בכל שלושת הסיבובים הקודמים.
אגב, ההיסטוריה הוכיחה שהוא לא כזה הצליח.
גם בגלל קטטות פנימיות, במה שלא הצליח, הוא זה שגרם פעם שימינה לא תעבור את אחוז החסימה, ומאז הוא סובל עד היום. אבל הוא מערבב בייחוד בימין הקיצוני. וזה לא פעם ראשונה שהוא מדבר עם הרב דרוקמן על חיבורים ופירודים ממפלגות אחרות. נתניהו, נשאר נתניהו.
כן, אנחנו זוכרים את שהוא שלח את ראש המלל וכו'. טוב, אז בסופו של דבר נתניהו תומך בחגית משה, אם אני מבין, והחבר'ה האחרים, הילד שקד אני רואה שעובדת מאוד מאוד קשה, בשביל שניר אורבך ינצח.
כן, ככה זה נראה. כן, יעקב, בבקשה.
ברור שהילד שקד עובדת, אבל צריך לזכור שמדבר בפריימרי של 970 חברים, כך שאין שם הרבה מה לעבוד.
אוקיי. טוב, בוא נדבר על נתניהו. נתניהו ממשיך בקשר עם המגזר החרדי, משוחח עם נכדו של מרן שר התורה, חיים קניאבסקי, מדבר, מנסה לפנות לא רק בנושא הזה של הבחירות, אלא גם בנושא הזה של החיסונים. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה מהמגזר החרדי, אבי?
נתניהו אחוז חרדה מכך שהמגזר החרדי ידפוק לו את הבחירות, עם התמונות שנראה שפתאום מעריכים את הסגר ופותחים את עמודי התורה, והוא מנסה לעשות מה שהוא רוצה, יצליח לו או לא. כבר ראינו היום תמונות של חבר'ה שמגיעים, עם אישור או בלי אישור, בוא לא ניכנס לזה במסגרת הזאת. וביבי תלוי מאוד באיך שהתנהגו החרדים, הוא מקווה שיהיו לו את, תהיה לו את תמונת החיסונים, אבל אם לזה ילווה, עוד פעם תלוו כל התמונות האלו שירו בין מגזר למגזר את האיפה ואיפה, אז תהיה לו בעיה מאוד קשה.
Okay. הייתי אומר ככה, חרדים עושים כל מאמץ לנסר את הענף שהם יושבים עליו. נתניהו עומד מתחת לענף ומנסה להחזיק אותו שלא ייפול.
אומר נתניהו היום שבמענה לכתבי הישום המתוקנים נגדו, ואבי נשתמש ככה בניסיונך המשפטי, שזה מדובר בניסיון להדחת ראש ממשלה חזק מהימין.
אני עברתי על התשובות ולא ראיתי משהו שאתה יודע, הפיל אותנו מהכיסא. שמענו את הדברים כבר בשימוע, אנחנו שומעים את זה לאורך כל הדרך. שמע, שמענו כבר הקלטות שמגיעות מתוך המיליה המשפטי שלו, שאומרים שהם לא מאמינים שבסיטואציה הנוכחית הוא יוצא זכאי, ואי אפשר להתעלם מהאווירה הציבורית. בוא נגיד שאם הוא ימשיך במסלול המשפטי, הסוף ידוע מראש.
כן, טוב, רגע לפני שיעקב עונה, אני רוצה דווקא לפנות אליך, יעקב, כהיסטוריון פוליטי, מכיר את המערכות הבחירות פעם אחר פעם, הפעם זה משהו שונה, אנחנו רואים את ש"ס עושה כנס זום באופן דיגיטלי, אין לנו יותר כינוסים, לפחות לא בשבועיים, שלושה הקרובים, עד כמה יהיה לזה השפעה בקלפי?
טוב, זה אף אחד לא יודע, אבל אני לא מבין מה בדיוק שונה בקמפיין של ש"ס, מארבעת הקמפיינים הקודמים, עוד הפעם שימוש בתמונה של מרן הרב עובדיה, כל מיני פסוקים בשימוש במסורת, הפעם הלכו על ישראל בטח באשם. בינתיים לא ראיתי משהו שיפיל אותי מהכיסא, אבל בוא נחכה לקלפי, אולי עד נמצאו פסוק אחר יותר יפה.
אולי האשכנזים ינערו, האשכנזים. לא, המוני אשכנזים ינערו.
אין ספק.
אבי, העובדה שאין כינוסים, אתה יודע, בש"ס היום מדברים תמיד על החשמל באוויר, ועל יד אליהו וכינוסי ענק, יהיה לזה השלכות או שמוקדם עדיין לדבר על זה?
תשמע, בסקרים, אתה לא רואה את ההשפעה של זה בסקרים, ש"ס מתחילה בסקרים במצב יחסי.
אני חושב שנקודת הפתיחה של המצוינת כרגע, שאלה אם זה לא משהו מקור לשעננות מסוימת.
דרי באמת די התבלט בקורונה, וצריך לומר עוד משהו, שבסוף ליכודניק שרוצה את נתניהו, יודע שבאמת בש"ס, והוא מסורתי והוא מתלבט, יודע שבש"ס, אם הוא יצביע לש"ס ותהיה קונסטלציה לביבי להרכיב ממשלה, אז לא יהיה לו שם אף עריק, מה שאי אפשר לומר בליכוד. אז זה בהחלט משרת את דרי.
בוא נגיד שהחשמל כרגע הוא בזום, שפועל על חשמל.
כן. טוב, חברים, נעמתם לי מאוד, הפרשנים אבי בלום ויעקב ריבלין, תודה רבה. ערב מצוין. פרסומות, מיד אנחנו שווים.
המהדורה המרכזית עם איתי גדסי. מיד נשוב.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
מקורמל, איזה טעם שוקולדי מיוחד, חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי תפיסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
הבחירות לכנסת ה-24 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד 28 בינואר תתוו בשבט תשפ"א באתר רשות האוכלוסין נוסים וההגירה. מגיש משרד הפנים.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות במגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מתפבט בחסלב עד כף בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו אנחנו מדברים עוד קצת על הקורונה. ראינו מקודם את התדרוך של הפרויקטור למגזר החרדי, רוני נומה. בוא נאמר בנושא הזה ערב טוב לכתבנו, אבי רבינה.
שלום, ערב טוב איתי.
אתה השתתפת בתדרוך הזה. היו כותרות, אנחנו רואים דברים של נומה שאומר, אנחנו מכירים, יודעים שיש מסגרות חינוכיות פתוחות, אבל הרוב סגור, הוא מדבר על 85% במגזר החרדי שסגורים.
נכון, וחשוב מאוד שגם הדברים הללו יישמעו בכל חד וברור, ולא סתם חד וברור, אלא מממונה הקורונה במגזר החרדי, האלוף רוני נומה, שאומר בתדרוך לתקשורת החרדית הערב, שרק 15% ממוסדות הלימוד במגזר החרדי עדיין פועלים למרות הסגר.
אתה יודע מה, אבי, בוא נשמע את הדברים, רוני
נומה. אני יודע, וכולנו מכירים ויודעים, ובטח מי שחי ומסתובב בשטח וחי את הדברים, יש מסגרות חינוכיות שבמקומות מסוימים פתוחות, אבל צריך להגיד ביושר, למרות שיש, הרוב סגור. וגם מה שנפתח, נפתח טיפה במתכונת שונה, אבל יש גם כאלה שפתוחים. אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא יודעים על הכל.
תגיד, אבי, ההתקפה נגד המגזר החרדי או נגד חלק מאלו שמפרים את ההנחיות היא מוגזמת?
חד משמעית להערכתי מוגזמת. אני חושב שיש פער בין לקרוא להקות על חטא, להגיד אנחנו צריכים חשבון נפש בבית פנימה, לבין להיות המטיף בשער בוקר וערב, עדיין מתוך המגזר החרדי. ופשוט מאוד, בשביל המגזר החרדי, המגזר הכי מוכפש אולי בישראל, לא צריך את הקורונה בשביל זה, יש מספיק צדיקים שיעשו את העבודה מהתקשורת הכללית, ולא תחתת את התקשורת הכללית דווקא, אלא משולי המגזר החרדי.
בוא נצרף אלינו, אבי, ברשותך, את אבי בלומנטל, ערב טוב.
ערב מצוין.
אחראי על מטה הסברה למגזר החרדי במשרד הבריאות, שגם חלק מהעניין הזה. אבי כאן מדבר, שניכם אבי, אז ככה ננסה. רבינה מדבר על העובדה שבתקשורת הכללית מגדילים יותר מדי את העובדה שיש שוליים, או אולי שוליים קצת יותר רחבים, תלוי באיזו עוצמה של הפרת הנחיות. עד כמה אתם מרגישים את זה שם במטה הסברה? עד כמה אתם פועלים בעניין הזה?
קודם כל אנחנו מרגישים את זה מאוד, ואני רוצה אגב לציין בהקשר הזה לשבח דווקא את אופר שלח בוועדת ביקורת המדינה, שזימן אותי ואמר לי חשוב מאוד שבתקשורת הכללית גם יכירו את מה שקורה בתוך הציבור החרדי והמאמצים שנעשים דווקא בשביל לשמור על ההנחיות והדברים היפים שכן מתרחשים שם, ולכן אנחנו, למרות שאנחנו אמורים לרכז את המאמצי ההסברה שלנו דווקא בציבור החרדי, אנחנו מאז אותה בקשה אנחנו גם כן פונים לתקשורת הכללית, וגם אנחנו מבהירים להם ומעבירים להם מידעים כל הזמן על תהליכים מבורכים שמתרחשים בתוך הציבור החרדי. אגב, כולנו ראינו שכשיצא הנחיה למשל מבתי גדולי ישראל לסגור את מוסדות החינוך, זה סוכר בהרחבה בתקשורת הכללית, וכשהציבור החרדי מבצע פעילויות חסד, או שהוא משתדל לאכוף בתוכו את ההנחיות, הדברים האלה כן באים לידי ביטוי. ברור שאלו שעושים הפרות ועושים אותם בריש גלי, הם גם כן מזיקים לאותו מאמץ הסברתי שלנו.
אבי רבינה, אולי תעזור לנו ככה להבין איפה הנקודה הבעייתית. הרי אנחנו רואים גם את ראש הממשלה ככה משוחח עם ביתו של מרן שר התורה, אנחנו רואים גם את הפעילות בנושא החיסונים, ולמרות זאת, לפחות בשלב הזה, עד כמה שאני יודע, בריכוזים החרדים לא הגיעו לנתונים של אחוזים משמעותיים בחיסונים ועוד ועוד, אתה יודע, זה לא מגיע לאיזשהו מצב שאנחנו מתגברים על זה בשלב הזה.
רק מילה לפני החיסונים, כשאתה מדבר על הכפשות או הסברה, צריך לומר מילה טובה דווקא למטה הסברה. אבי לומנטל הוא חלק מהצוות שם של מטה הסברה במשרד הבריאות. יש הבדל בין קמפיין חיובי, שזה מה שעושה אותו מטה הסברה מבוקר עד ערב, לבין ללכת ולהכפיש, שיש כאלו שבוחרים בדרך הזאת, ואני חושב שדווקא הדרך החיובית משיגה את מטרותיה ברוב המקרים. זה עבד וזה עובד וזה עדיין יעבוד, כי אתה רואה, רק סקר שפורסם הבוקר כאן בכל חי מלמד שאחרי ההוראה של גדולי ישראל, מרן הרב קניאבסקי והאדמו"ר מגור בעניין החיסונים, אז האחוזים שהלכו להתחסן בריכוזים החרדים, וכאן אני עונה לשאלתך, באמת גדלו בממדים מאוד גבוהים. ואם לשאול על שעננות, אז אני חושב ששעננות שמתרחשת במגזר הכללי מדבקת גם במגזר החרדי, כנה לגבי החיסונים. אני לא ראיתי נתונים, אני מודה, אבל אני חושב שעם עוד קצת הסברה, עוד קצת דחיפה, גם החיסונים במגזר החרדי, אחוזי החיסונים גם מתחסנים כמובן יענו.
אבי?
אני יכול להתייחס לזה, אני אגיד ככה, קודם כל לגבי נתוני החיסונים צריך להבין שני דברים מאוד מאוד חשובים, שאגב גם בצלאל כאן שלכם עשה עבודה נפלאה בהקשר.
נכון, עשה משאל, דיברנו עליו מקודם, כן.
נכון, בגלל שהנתונים שמוצגים היום, א', הם לא מנקים מהחשבון את אחוז המחלימים הגבוה שיש בציבור החרדי, וכולנו גם כן מכירים את תופעת המחלימים הסמויים, זאת אומרת שאנשים שחלו אפילו בגל הראשון ולא נבדקו, כי הם משתייכים למקומות כאלה שבחרו שלא להיבדק בצורה מסודרת, ולכן הם לא נרשמו כחולים, והם לא אמורים להיות בתוך מניין המתחסנים, כי הם בעצם מחלימים. דבר שני, הערים המעורבות, כמו ירושלים וכמו פתח תקווה וכמו חיפה, שיש שם אחוזים גבוהים של חרדים שהתחסנו. אני חושב שנכון להיום, רוב אוכלוסיית היעד של מעל גיל 65 במגזר החרדי כן מחוסנת, ואני גם שוחחתי הבוקר עם קופות החולים, והבנתי שהם לא חווים איזושהי העתה או חוסר ביקוש לחיסונים, נהפוכו. הם כן מחסנים, וכן הקצב הוא טוב. אז בסך הכל אני חושב שהציבור החרדי כן מציית לגדולי ישראל, וכן מגיע וכן מתחסן. נכון שצריך תמיד לעשות עוד הסברה ועוד דחיפה, ולחדד את ההבנה שהמפתח הזה בידיים שלנו, לחזור לשגרה, לכל מה שקשור למוסדות חינוך, לכל מה שקשור לחתונות, לנסיעות לחול, והדברים האלה, זה חלק מזה, זה החיסון.
כן, על פי הנתונים לפחות שאני רואה, שאני מקבל כאן, במנה הראשונה, בבני ברק למשל, 7.8%, במנה ראשונה, מנה שנייה, 1% בשלב הזה. נקווה שהאחוזים יעלו. אבי רבינה, תגיד, מי זה המוסדות האלה שפתוחים בימים האלה? הרי אנחנו יודעים שגם מרן שר התורה הורה לסגור בשלב הזה. המיינסטרים, איפה נמצא?
טוב, צריך לזכור שההוראה הרשמית עודנה קיימת, היא כמובן הוראתם של גדולי ישראל מכל החוגים להישאר סגורים. אני לא ראיתי הוראה חדשה שיצאה בעניין, ואתה הזכרת קודם את שיחה שהתקיימה הצהריים בין ראש הממשלה נתניהו לבית הרב קנבסקי, וגם שם מבהירים לו שבינתיים ההוראה הזו לא השתנתה. כמה זמן יוכלו להחזיק עם זה? אתה יודע, מדברים על הערכת הסגר בעוד 10 ימים לפחות, או בעוד שבועיים. אני לא בטוח שיוכלו עוד הרבה זמן, אבל כמו שאמר פרויקטור הקורונה בעצמו, רק 15% מהמוסדות פתוחים, וגם אני מעדיף לא לבוא בתלונות על המוסדות שכן פתוחים. שים לב שאפילו לומה עצמו נזר מאוד כשהוא מדבר על המוסדות הפתוחים. הוא לא מדבר על אותם מוסדות במאה שערים או בבית שמש, הוא מדבר על מוסדות שכן כפופים למיינסטרים והם נפתחו. הוא מדבר כמה הם עושים את זה ביתר זהירות ופתוחים רק באופן חלקי. לכן אני חושב שאת האצבע כדאי לשים באמת על ההפרות ההמוניות כמו חתונות בעייתיות, ופחות להסתכל פנימה על מערכת החינוך שצריך לזכור. אם מוזכר המשפט ספור הנפש, הוא מוזכר באמת לגבי החינוך, עדיף לי לדון מקומות אחרים של הפרת הנחיות מאשר נושא החינוך שהוא כל כך רגיש אצלנו במגזר.
אני חושב שאם תחדייק בדבריו, אמר שהם עושים את זה בצורה אחרת, הוא לא דיבר על נושא של השמירה והקפדה בתוך המוסדות, כי אחרת זה דבר שיכול לכל אחד יורה לעצמו יותר, לפתוח את המוסדות ולהגיד, אוקיי, אצלנו מסכות וריחוק. הוא אמר בצורה אחרת, ולהבנתי, מדובר על מוסדות, מספר מצומצמות של מוסדות שפתחו לילדים שידוע בוודאות שהם החלימו מקורונה. שוב, אני לא מגבה את זה, לא מתיר את זה, זה מנוגד להנחיות ולחוק, אבל...
אתה יודע מה, זה מראים לנו שאלה אחרת, אבי, אז יכול להיות שאנשים שמקבלים תעודת מחלים או חיסון יוכלו כן להתפלל בבית כנסת, כן לעשות אירועים? זה משהו שהוא עולה על השולחן?
או, אז זו כבר סוגיה נפרדת שקשורה לכל הסטטוס של נושא המחלימים. כרגע, תעודת מתחסן מעניקה פטור מבידוד. לגבי שאר הדברים, זה דורש תקנות, וזה דורש אישור של ועדת חוקה. זה כבר הליך ששייך לנושא של המחוקק. ודאי שיש בזה איזשהו היגיון, אבל אני שואל אותך, יעמוד שוטר בבית הכנסת, בכניסה, ויבדוק למי יש תעודת מחלים ולמי לא, למי יש תעודת מתחסן, למי לא. אנחנו נכנסים פה גם כן לאופרציות, ואנחנו מכירים את הציבור, ואנחנו יודעים, ברור שזו השאיפה וזו האידיאה להצעה הזאת. אבל איך בפועל יעשים את זה, זה גם
נקודה. חברים, תודה רבה לשניכם, אבי רבינה, כתבנו בכנסת, ואבי בלומנטל, האחראי על מתי הסברה החרדי במשרד הבריאות, תודה רבה, ערב טוב.
תודה, ערב
בריאות. כן, לא נמצא איתנו? טוב, רצינו לדבר ככה מילה עם קובי פינקלר, סופת ברקים שהייתה הלילה, אני לא יודע אם ראיתם, אבל היה מאוד מרהיב, לפחות מאיפה שאני הייתי בבני ברק, וזה גורם לשיגור רקטות לכיוון מדינת ישראל, לטווח של 40 קילומטר. רקטות האלה ברוך השם נפלו בים, זה לא היה משהו דרמטי. אם נספיק אותו יש לנו חצי דקה, ואם לא, אז אנחנו נסיים בזה. היה לנו, שמענו מספיק כותרות, גם מהשר קץ, גם על הערכת הסגר, גם על חוק הגיוס, כמובן שאמור להטריד את כולם, בשל העובדה שבדיוק עוד שבועיים החוק הזה פוקע. והשאלה הגדולה מה יקרה לאחר מכן, האם בגץ יאשר שוב דחייה, אחרי שכבר הורה שלא לאשר את הדחייה, וכמובן העובדה שאנחנו נמצאים במהלך מערכת בחירות שלא באמת ניתן לקדם חקיקה בתקופה הזאת. טוב, אין לנו את קובי פינקלר, אז אנחנו מסיימים כאן את המהדורה המרכזית. נאמר תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, נאמר תודה למפיק שלנו שלמה פולק שנמצא איתנו כאן, לטכנאי שלנו אורי כהן, וכמובן לכם המאזינים שהייתם איתנו. שיהיה לכולכם ערב טוב ושקט ובשורות טובות.
מספללים רפואינו השם מאמינים לישועות חוקי ויסי השם
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם חזקים מחוברים משדרים